אתם מאזינים למצפן, הפודקאסט שנותן לכם ידע וכלים בכל מה שקשור לעולם המולטי פמילי, מבית ולורה, המתמחים במולטי פמילי בלבד. אם אתם מתעניינים או משקיעים בנדלן בארצות הברית, אתם במקום הנכון. ועכשיו, תרשו לי להציג את המארח שלכם, רועי מעודי.
שבוע טוב שמתחיל באמצע שבוע, יום שלישי.
שבוע טוב, רועי.
איך היה כיפור?
קל מאוד.
קל מאוד, סימן שהיית בן אדם טוב. מעולה. אז מתחילים שבוע בסימן שאלות מביכות.
שאלות מביכות.
שאלות מביכות. היום החלטנו למקד את הפודקאסט בשאלות שצריך פעם אחת לענות עליהן. שאלות שהן קצת מביכות, קצת אולי לפעמים במרכאות טיפשיות. כמו למשל, למה אף חברת השקעות לא מבטיחה לנו ב-100% את כספי ההשקעה שלנו? שאלה אחת שהיא קצת מביכה. אז כמו שאמרנו היום, נענה על שאלות טיפשיות במרכאות, שלפעמים שואלים אותנו. בדרך כלל זה מגיע ממשקיעים או שהם חדשים בעולמות האלה של השקעות בכלל, או כאלה שפשוט לא אוהבים לחשוב על דברים עד הסוף ופשוט זורקים שאלות לאוויר. אז החלטנו לחסוך גם להם את הזמן וגם לנו את הזמן, כי אנחנו נפנה אותם לפרק הזה כשהם ישאלו את השאלות. ועל הדרך אנחנו ככה ננסה לבדר את המאזינים, וגם קצת אולי להחכים עם כמה שאלות שנשמעות אולי טיפשיות בהתחלה, אבל יש הרבה מאוד מידע ברקע. נשמע לך כמו כיוון טוב?
נשמע כיוון מעולה.
אז יאללה, נצלול פנימה בלי לבזבז זמן. אז השאלה הראשונה שאני חושב שהיא מגיעה לדעתי, ותקן אותי אם אני טועה, מכל משקיע חדש או המשקיעים הספקנים. וזאת השאלה, האם העסקאות שלך כאלה טובות, למה אתה לא עושה את זה לבד? למה אתה צריך אותי? כי את השאלה הזאת?
כמה פעמים שמעתי את זה, ממש בתחילת הדרך שלי שמעתי המון פעמים את השאלה הזאת, מהמון אנשים שונים, וכל פעם, לא הייתי חושב על זה ואומר, זה לא מובן.
אז כנראה שזה לא מובן, כי גם אותי שאלו עשרות, אם לא מאות פעמים את השאלה הזאת. אז בוא נתחיל מקצת נחזור לשאלה. קודם כל, העסקאות שלנו לא טובות, הן מצוינות. אין לנו זמן, כסף או עניין לעשות עסקאות טובות. אנחנו חברה קטנה שעושה מעט מאוד עסקאות, אנחנו מתמחים בעסקאות מצוינות, וזאת גם הסיבה שאנחנו עושים 2-3 עסקאות בשנה מצוינת. בכל עסקה שלנו, אני אישית מקפיד להשקיע בין 5-10, ולפעמים במצבים של מכירות ומימושים, גם 20% מהכספים שלי בכל השקעה, וגם השותפים בחברה. למה? כי השאלה השנייה של כל משקיע זה, האם אתה משקיע בעצמך כסף? כמה?
זאת שאלה שהיא לגיטימית בעיניי וחשובה מאוד.
לגיטימית, ואתה יודע, אפשר להתפלפל פה, האם זה איזשהו אינדיקטור למשהו טוב או לא טוב, אבל אי אפשר להתווכח על העובדה שברגע שאתה שם כסף בעסקה שלך, זה איזושהי הצהרה. בסדר? אבל בוא נשאל שאלה, מה קורה כשיש יותר עסקאות מצוינות מכסף זמין? אם אנחנו רוצים לקחת יותר עסקאות, ועזוב יותר עסקאות, בוא נניח שאנחנו רוצים לעשות את אותו מספר עסקאות, אבל עסקאות הרבה יותר גדולות, אנחנו עדיין צריכים להשתמש במקורות הון שהם חיצוניים, זאת אומרת, לא מה שיש לנו בכיס. עכשיו בוא נניח למשל שיש לי 10 מיליון דולר בחשבון, בסדר? ואני קונה עכשיו עסקה לבד, העסקה מצוינת, למה אתה צריך אותי? אז אני קונה עכשיו את העסקה הזאת לבד, שם את כל ה-10 מיליון. מה יש לי בחשבון עכשיו?
אין לך כסף בחשבון.
יש לי 0, נכון? אבל אז, אחרי שסיימתי את הקנייה והאופוריה נגמרה, אני מקבל עוד עסקה מצוינת. עכשיו, אני צריך לבחור האם אני מוותר עליה,
אוקיי.
או שאני מקיים אותה, אבל בלי הון עצמי שלי. ואז מה יקרה?
אנשים ישאלו אותך, רואי, נו, אתה גם משקיע בעסקה הזאת?
בדיוק, רואי, העסקה מצוינת, נכון? אתה משקיע כסף? ואז מה אני אגיד להם?
לא.
לא, כי אמרתם לי מקודם, אם העסקה כל כך טובה, למה לא שם את כל הכסף? למה אני צריך אתכם? אז השקעתי את כל הכסף בעסקה הקודמת. ואז מה הם יגידו לי?
אני לא רוצה להיכנס אם אתה לא נכנס.
בדיוק, אם אתה לא נכנס, אתה לא מאמין בעסקה הזאת. עכשיו בוא נלך לצד השני. אם אני משקיע 5 מיליון דולר בעסקה הראשונה, זוכר, יש לי 10 מיליון? שמתי 5 מיליון בעסקה הראשונה. מה ישאלו אותי?
למה לא שמת את כל הסכום?
בדיוק, למה לא שמת את כל הכסף? אתה מבין? אי אפשר לנצח עם אנשים עם המיינדסט הזה. לא משנה מה תעשה, הם ייתנו לך את הקונטרה, והראינו פה שתי דוגמאות לגיטימיות לחלוטין, שיכולות לקרות במציאות. עכשיו, פעם, בהתחלה, היינו מציעים את העסקאות שלנו רק למשקיעים ישראלים, שיש להם 100,000 דולר.
אוקיי.
ואז, המשקיעים האלה באו אלינו, אמרו לנו, למה אתם מציעים את זה רק לנו, לישראלים? מה לא בסדר בעסקה? למה אתם לא הולכים למוסדים? למה אתם לא הולכים לאמריקאים? למה, הם לא רוצים אותה? העסקה הזאת לא כזאת טובה, אז אתה דוחף לנו אותה?
אתם מביא עסקאות שהישראלים לא רוצים לקחת?
בדיוק, שהאמריקאים לא רוצים לקחת, או שהמוסדים לא רוצים לקחת. אז מה עשינו? אמרנו, אוקיי, יאללה, בואו נלך להביא משקיעים גדולים. אז הבאנו את המשקיעים הגדולים הישראלים. זאת אומרת, הקשירים הגדולים, פרופיל גבוה. ואז אותם חשדנים באו ואמרו, רגע, למה אין אמריקאים? כי ככה לדחוף לישראלים, מוצר שהם לא מבינים בו, נכון? אז הלכנו, והבאנו משקיעים אמריקאים והכנסנו אותם גם לעסקה. ואז הם באו אלינו ואמרו לנו, כן, בסדר, הבאת הישראלים, הבאת הישראלים גדולים, הבאת אמריקאים, אבל אין לך אנשים מקצועיים, אסטרטגיים, כמו בתי השקעות, שבאים ויודעים מה הם עושים ונכנסים. אז אתה מוכר לאנשים שלא מבינים, גם אמריקאים יכולים להבין. פתאום האמריקאים, אנחנו לא יותר חכמים מהם, כן חכמים מהם. אז הלכנו והבאנו גם בתי השקעות אמריקאים, קרנות נדלן אמריקאיות, שמנהלות עשרות אלפי יחידות במולטי פמילי. ועכשיו, אתה יודע על מה הם מתלוננים?
אני יודע, כי אני חווה את זה.
יפה מאוד, אז בוא תשתף את כולם.
הם מתלוננים למה אין להם מקום.
למה אין להם מקום בעסקאות? מצוין. כי בכיתם שאנחנו לא מביאים את כל האלה, כי העסקאות שלנו לא מספיק טובות, וכשהוכחנו יכולת, אז נכון, פתאום עכשיו הדאונסייד זה שאין מקום. כי חברות גדולות ומשקיעים גדולים חותמים על צ'קים גדולים. אז מה אני בא להגיד פה בעצם בכל השאלה המביכה סלש טיפשית הזאת? זה שתמיד יהיו אנשים שלא משנה מה שתעשה ומה שלא תעשה, הם לא יהיו מרוצים. הם יחשדו ויתלוננו, יתלוננו ויחשדו. ואתה כבר מכיר את זה, ואני נתתי הנחיה שברגע שאנחנו מזהים בן אדם כזה, אנחנו מסיימים תהליך. תודה רבה יקירי, אין בינינו התאמה, הכל בסדר, תמשיך בדרכך, אנחנו נמשיך בדרכנו, כי הבן אדם הזה, אם בתחילת הדרך הוא כזה, ברגע שתהיה השקעה ומשהו יקרה, זה לא מסתיים טוב בדרך כלל. בואו נמשיך לשאלה השנייה שלנו. שאלה השנייה זה, למה אתם משאירים מזומן בחשבונות שלכם, של החברה? למה אתם לא משקיעים את כל הכסף שלכם? עכשיו, זאת שאלה שהיא שאלה טובה, אבל היא מראה את הפער הזה שקיים בידע של איך עובדת עסקת מולטי פמילי. אגב, אם אתם רוצים להבין קצת יותר על איך היא מתקיימת, ערוץ היוטיוב שלנו, יש שם פרטים על כל ציר הזמן, ממש צעד צעד, איך זה נראה, מה נדרש. אבל בוא נחזור לשאלה, למה אנחנו משאירים מזומן בחשבון? עכשיו, הרבה מאוד פעמים בתור ישראלים אנחנו אוהבים להיכנס לאנשים לפינות, אם זה לרחם, אם זה לכיס, אם לחשבונות בנק. אז לפעמים גם לי אנשים אוהבים להתערב בכספים, קצת כמו שהם קוראים לזה תיאוריית הפלאפל. אתה מכיר את זה? שני אנשים יושבים ואוכלים פלאפל, והם סופרים את האנשים שנכנסים, ואז הם עושים את התחשיב כמה האיש של הפלאפל הוא מיליונר כבר, בפוטנציה שלו 35 מיליון דולר בחודש. אז משהו בסגנון הזה. אז בוא נבהיר פה משהו שחייבים להבין, וזה ההבדל בין ישראל לבין ארצות הברית. כשאני יזם שחותם על העסקאות, בסדר? חותם על העסקאות, חותם על ההלוואות, חותם על הערבויות, להבדיל מכל חברה משווקת בישראל או חברה מתווכת בהגדרה, אני חייב על פי הדרישות של הבנקים, להשאיר בבנק 10% מגובה ההלוואה שאני נוטל נזילים בצורת מזומן, או נכסים נזילים. בסדר? לצורך העניין, אם עכשיו לקחתי הלוואה של 10 מיליון דולר, אני חייב להראות, להוכיח לבנק נזילות של מיליון דולר בחשבון.
בחשבון של השותפות או בחשבון האישי שלך?
בחשבון האישי שלי וחברות שבבעלותי, אני לא יכול להשתמש בכספים של נכסים.
נכון.
אלא כספים שלי, כי אני באופן אישי נותן ערבות לבנק. בסדר?
אוקיי.
יפה. אני לא מתווך עסקאות, אני יוזם את העסקאות. וזה אומר שבניגוד לכל החברות המשווקות והמתווכות בישראל, אני אחראי על העסקה גם בעיני החוק, הפלילי פדרלי בארצות הברית, וגם בעיני הבנק. בסדר? אז שוב, אני חייב לסבר את האוזן שאנשים יבינו את המשמעויות של הדברים האלה, כי אני חושב שזה חלק מאוד מאוד חשוב בבחירה והעדפה, לטעמי, של יזם על פני חברה מתווכת בכל יום. אם לקחתי שוב פעם הלוואה של 10 מיליון דולר בעסקה של 18 מיליון דולר, אני חייב להשאיר מיליון דולר נזיל במזומן, או משהו שהוא שווה ערך למזומן.
שווה ערך למזומן זה יכול להיות גם לא שכיר?
חייב להיות שכיר, חייב להיות נזיל. הוא לא יכול להיות, אתה לא יכול לסגור עכשיו משהו לשנה, מבחינת הבנק זה לא, אתה יכול להגיד, אוקיי, אני אקח את המיליון דולר, אני אשים אותם באיזשהו פיקדון שנעול לשנה. מבחינת הבנק זה לא נזיל.
הבנתי.
בסדר? צריך להיות מאוד מאוד נזיל ברמה של תוך שבוע הכסף אצלך. בסדר? אז, וזה נכון לאורך כל חיי ההשקעה. זאת אומרת, כל זמן שההלוואה הזאת עומדת, אני חייב להראות את הנזילות הזאת. וזה אחד הדברים שגם מבהירים, אנחנו מסבירים את זה למשקיעים, על האיתנות הכלכלית של יזם.
נכון.
זאת אומרת, ברגע שיש לי את הרזרבות האלה הכלכליות, אם קורים דברים, אני יודע להתמודד איתם, ואני לא נכנס לאיזשהו סחרור. בסדר? ומבחינת הבנק, כמובן, זה חלק מהביטחון שלו, שאני אעשה את מה שצריך, ואם יקרה משהו, הוא יודע לדרוש ממני לבוא ולעשות את הדבר הנכון, ומה שנקרא במרכאות להתנהג יפה, ולא ללכת ולהאשים ולברוח. בסדר?
אוקיי.
אז זו השאלה השנייה, למה אנחנו משאירים מזומן, מקווה שהצלחנו לענות עליה. שאלה השלישית שאני אוהב את זה, זה מגיע בדרך כלל מהמשקיעים, או המתחילים, או המתחילים, או המתחילים.
או שנקצו.
או לא, אלה שנקצו דווקא פחות, או ממשקיעים מבוגרים מאוד, שמה שנקרא דור ישן יותר. והשאלה היא, מי מבטיח לי שמחר בבוקר אתה לא קם ונעלה עם הכסף? אז בוא נענה בצורה הכי פשוטה והכי ברורה. האמת היא שאף אחד לא יכול להבטיח לך שהוא לא יקום בבוקר ויברח עם הכסף. אף אחד, ואני מסביר את זה לכל בן אדם, נוכל,
אוקיי,
יוכל לעקוץ אותך ולברוח מתי שהוא רק ירצה. אין דרך, מצטער, זה חדשות לא כאלה שכולם רוצים לשמוע, אבל אין דרך לוודא את זה. אפשר להיעלם, אפשר לרמות, אפשר לברוח, ו... תראה את חיים אתגר עם התוכנית שלו, וזו העובדה שאנשים בידי פעם עושים את זה גם.
רגע, אבל כאילו, בגלל שאתה יזם שנותן את ההלוואות, אין לך סוג של שיניים עליך, או...
יפה.
או זרקור?
מעולה. אז בתור יזם, להבדיל ממשווק, שפה הרבה הרבה יותר קל, לאלף, להסיר אחריות, בית לברוח, אני כפוף לרשות ניירות ערך האמריקאית, אני כפוף לחוק הפלילי הפדרלי, בארצות הברית. זאת אומרת שאם קורה משהו ואני עושה משהו, גם הבנק הולך לרדוף אחריי, לא רק המשקיעים, אבל יותר מזה, אני אישית רואי, בסדר? כל הכספים שלי, כל הפעילות שלי, אני תמיד מתגאה בזה, 100% מההשקעות שלי נמצאות בבניינים שלנו. כל הכספים שלי הנזילים נמצאים בדולרים בחשבונות בנק אמריקאים. למה אני אומר את זה? כי כל הפעילות שלי יכולה בגדול להיות תחת תביעה או סוג של הקפאה.
אפשר להקפיא לך את הנכסים בחשבונות?
ברור, על ידי הרשות ניירות ערך. זאת אומרת, יכולים לקחת לי הכל. ולכן, אוקיי, מה הבאת לי עכשיו? 2 מיליון דולר? 3 מיליון דולר? $4 מיליון? האם שווה לי לקום ולברוח ולהפסיד את כל הנכסים שיש לי וההשקעות שיש לי? בשביל זה, רמז, לי אישית, לא שווה. בסדר? שוב אני חוזר, בתור יזם, אני נותן ערבות אישית על ההלוואות. זאת אומרת שאני חשוף, גם אם יש חברה ו-LLC וכל המיתוסים שאנשים אוהבים להגיד, החברה מגינה עליך. לא, היא לא. כי ברגע שאני חותם, אני חותם על מה שנקרא Bad Boy Carve-Outs. מי שרוצה ללמוד יותר, שוב, יוטיוב, סרטונים, ממליץ לכם בחום המון ערך, אבל בסופו של דבר אני חשוף אישית לכל הדברים האלה. בסדר? אז בסופו של תהליך, התמריץ שלי לדאוג שהכל יהיה כמו שצריך, הוא הרבה יותר חזק מהרווח שאני אקבל אם אני אקום ויברח. בסדר? וזה עוד סיבה שאני מאוד 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 אוהב את העבודה עם יזמים, מאשר עם חברות משווקות ומתווכות, שיש להם אחריות על הנייר. בסדר?
אין שיניים פה.
אין שיניים. אין שיניים, וגם אם יש, הם שיניים של דינוזאור צמחוני, לא טירקס. אוקיי, אז זאת השאלה השלישית. עכשיו אתה מוכן לשאלה הכי מביכה?
כן.
הכי מביכה, הכי נפוצה, שבאמת כבר אני שומע אותה, אני באמת, אני כבר לא עוצר את עצמי, אני כבר כאילו מסתכל בחיוך כזה של מה? והשאלה זה, האם אתה יכול להבטיח לי ב-100% את ההשקעה שלי? עכשיו, אני חייב להגיד, סימן מעודד, אני פחות ופחות שומע את השאלה הזאת. זאת אומרת, אני לא יודע אם זה בגלל שאנחנו עשינו שיפט לקהל אחר, או שבצורה מאוד מאוד טובה וחיובית, המשקיעים מתחילים להבין. אבל, האם אתה יכול להבטיח לי 100% את ההשקעה? התשובה?
כמובן שלא.
ברור שלא. עכשיו, למה אני לא יכול להשקיע, להבטיח לך? כי אם אני יכול להבטיח לך את הכספים ב-100%, למה שאני אגייס אותו ממך?
הכסף, יקר.
הכסף שלך יקר מאוד, כסף של משקיע, כסף שנחשב מאוד מאוד יקר. עכשיו, אם אני יכול להבטיח לך את הכסף, מה זה אומר? שיש לי ערבויות, נכון?
נכון.
יופי. עכשיו, אם יש לי ערבויות טובות מספיק,
אז אתה יכול בעצם לקחת אותו מבנקים בשליש מחיר עם מה שאתה משלם
למשקיע. בדיוק. למה שאני אקח אותו בצורה של אקוויטי? אני אקח אותו בצורה של חוב, ובמקום לתת לך 15, 16, 17, 18% אני אשלם לבנק 4-5%. לא נראה יותר הגיוני?
יותר הגיוני ויותר כלכלי.
בדיוק. הבנק לא שואל אותי שאלות, אם קורה משהו, הבנק לא בא, אני לא צריך לתת לבנק דיווחים, אני לא צריך לעשות את כל הפעילות הזאת, הבנק מקבל את החוב שלו, וסלמת. ואם עכשיו עשיתי 200%, הבנק מקבל את ה5% שלו והוא מבסוט. בסדר? אז לא, אי אפשר להבטיח את ההשקעה. ברגע שאתה משקיע, אתה לוקח סיכון ביחד איתי, בתמורה לסיכוי לצועה דו ספרתית גבוהה. וכן חברים, אני מצטער, פוצץ את הבועה לכל המשקיעים המתחילים שאומרים אותנו, בהשקעות יש סיכון. מישהו שמחר לכם שאין, קומו, תברחו. שאלה הבאה שהיא המשך ישיר, אני אתן לך לנחש אותה.
האם אתה יכול להבטיח לי את הצועה?
יפה מאוד, בואו.
עכשיו שיש שאלה שכאילו, כן. של עוד פולו-אפ שלה, כן. של הפריפרד, שאנשים תמיד מבלבלים.
אז הפריפרד, דיברנו בפרק הקודם.
זה תמיד משעשע אותי.
לחלוטין. אבל האם אתה יכול להבטיח את הצועה? לא, אני לא יכול להבטיח את הצועה, בדיוק מאותה סיבה של הסעיף הקודם. אבל בואו ניכנס, נצלול פנימה בתור יותר, ניקח דוגמה כדי להבין את זה יותר טוב, בסדר? נניח שגייסתי ממך $1,000,000, מזל טוב טל, קיבלת $1,000,000. לקחתי ממך עכשיו $1,000,000 לרכישה של בית פרטי, בסדר?
אוקיי.
Okay. עכשיו, הבית הזה, אני אומר לך שהצועה שלו המשורכת היא 8%. זאת אומרת שעל $1,000,000 שלקחתי ממך, אתה אמור לקבל?
$80,000.
$80,000 בשנה. מאיפה הכסף הזה מגיע?
מהדייר.
יפה. יש מישהו בתוך הבית שמשלם לי שכירות. אני מנקה את כל ההוצאות. מה שנשאר מגיע אליך, ולזה אנחנו קוראים תשואה. בסדר? אז אנחנו בתרחיש מדהים, נכנס דייר, שילם, ניקינו את כל ההוצאות, שילמנו לך. אבל מה קורה אם הכנסנו בטעות דייר לא טוב?
או שהוא היה טוב בהתחלה, ואז הוא התחיל להידרדר.
או שפיטרו אותו מעבודה, או שהוא עבר תהליך של גירושים, או שהוא לא יודע מה קרה. או שאתה יודע מה, הכל בסדר, הוא סיים חוזה, לא חידש, עזב, ולא מצאנו עדיין דייר חלופי. בסדר? או פיטרו אותו, והוא לא משלם כבר 3 חודשים, והוא מבטיח לשלם, ובתי משפט ועניינים וקרנם. אז יש לנו מצב שאין לנו הכנסה, נכון? מסחירות.
נכון.
עכשיו, אם אין לי סחירות, מי אמור לממן לך את התשואה שאתה צריך לקבל?
אף אחד.
יפה. עכשיו, זה הסיכון שאתה לוקח בתור משקיע. אתה מבין?
כן.
אבל אז מה המשקיעים באים ואומרים?
ואם אני לא רוצה לקחת את הסיכון הזה?
יפה, ואם אני לא רוצה לקחת את הסיכון הזה, אז אם אתה רוצה להשקיע בלי סיכון, זה אומר שאתה צריך להשקיע בצורה של או חוב או הלוואה, שזה אותו דבר. ואז לא מעניין אותך מה קורה, יש דייר, אין דייר. יש חוב, יש ערבויות, יש חובת תשלום, ובזה נגמר הסיפור. עכשיו, אתה חייב להבין שבצורה של חוב, אתה מקבל ערבויות מלאות על כסף, כי אם לא, זה לא באמת חוב.
נכון.
בסדר? זה פרף, דיברנו על זה בפרק. ב', אתה לא מקבל תשואה, אתה מקבל ריבית, בסדר? והדבר הכי חשוב, שזה מה שהם לא אוהבים לשמוע, כי הם אוהבים לשמוע שהכסף בטוח ושיש להם ערבויות, אבל הם לא אוהבים לשמוע שהריבית היא נמוכה משמעותית, אבל משמעותית, יותר ממה שאפשר להרוויח כתשואה.
למה?
למה? תענה אתה למה.
אני נותן לך, אני עושה לך את הפרק. למה? בגלל שזה היחס שיש לנו בין סיכוי לסיכון.
בדיוק.
אם אתה מוכן לקחת סיכון שהוא גבוה, אז ככל הנראה הפיצוי או התשואה שתקבל היא הרבה יותר גבוהה.
בדיוק. יש יחס ישיר, תמונת מראה אם תרצה, בין הסיכוי לסיכון. אם הבאת לי $1,000,000, והבאת לך $1,000,000 ערבונות, זאת אומרת שאם משהו משתבש, אתה מממש אותם ולוקח את הכסף, יש לך ודאות מלאה על הקרן.
נכון.
בסדר? קיבלת 5% ריבית.
אוקיי.
מעולה, בזה נגמר הסיפור, לא מעניין אותך. עכשיו, אם אני עשיתי 70%, קיבלת 5%. וזה החלק שהמשקיעים האלה פחות אוהבים.
שהפרצוף שלהם נהיה קצת...
קצת עקום.
כן.
קצת פחות כיפי. עכשיו, מי שמגייס ממך את הכסף, מסתכל על אלטרנטיבות. עכשיו, אם יש לו ביטחונות, ויש לו נניח... בוא נגיד היום יש לך הרבה מאוד מקורות מימון בסכומים גדולים שיכולים לתת לך מימון ב5-7%, אז למה לי לשלם יותר? מצד שני, אם אין לך את הביטחונות כדי לקבל את ההלוואה הזאת, זה אומר שאתה, או שהפרויקט בסיכון קצת יותר גבוה, או שהשוק הוא קצת אחר, כמו שקרה לפני, בוא נגיד, 1.5 שנה בתחום המזלונס, אז פה אתה פונה למשקיעים. אתה מציע להם את האפשרות להרוויח תשואה דו-ספרתית גבוהה, אבל זה רק כדי לפצות על הסיכונים שהם לוקחים. הרי אם הם לא היו לוקחים סיכונים...
אין רווחים.
אז אוקיי, אז התשואה הייתה הרבה יותר נמוכה. תשקיע באג"ח, תקבל הרבה פחות. תשקיע במניות בסיכון גבוה, יש לך פוטנציאל להרוויח הרבה יותר, אבל גם יש לך את הסיכון. בסדר? עכשיו... דיברנו על זה, בוא נעשה בריף לאלה שלא שמעו את הפרק הקודם, מה ההבדל בין חוב לאקוויטי.
אוקיי. Okay.
בסדר? חוב מלשון חייב לשלם. אין פה שאלה. זה לא, אני צריך לשלם.
אני רוצה לשלם.
אני רוצה, אני יכול. קח דוגמה הכי פשוטה, כל משק בית בישראל שיש לו משכנתה. אם הוא לא משלם את המשכנתה, מה עושה הבנק?
לוקחים לו את הבית.
מעקל את הבית. אבל מצד שני, אין לך אפסייד. בסדר? אתה לא נהנה, יש לך מה שנקרא 5%, זה 5% פלט, החזרתי לך את הקרן, ביי להתראות. הבנק לא יכול לקבל על המשכנתא שלך 18%. הוא לא יכול. משקיע יכול לקבל תשואה של 18%, גאיר לך סוד, אל תגיד לאף אחד, אף אחד לא שומע אותנו, לפעמים גם הרבה יותר. בסדר? מצד שני, הפליפ סייד של זה, זה הסיכוי של הבנק, להפסיד כסף הוא נמוך משמעותית ממשקיע, כי א', יש לו ביטחונות.
שזה הנכס עצמו.
שזה הנכס עצמו, והוא מלווה אך ורק 70-75%, 80% מקסימום, פעם זה היה 80, היום 70-75%, בסדר? וב', הוא הראשון בתור לקבל את הכסף. בסדר? אז מקווה שהסברנו את ההבדל בין חוב לאקוויטי. אז כמה שאלות מביכות? החלטתי לעשות את זה קצת יותר נחמד, ולא להיכנס אולין אגרסיבי בשאלות שבאמת מביכות ברמות קיצוניות. אבל עכשיו אני רוצה לקחת כמה דקות, בסדר? ולדבר על השאלות שלא שואלים אותנו. וזה ילמד גם את המאזינים וגם אותך,
אוקיי.
משהו מהותי לגבי בני אדם. בסדר? והשאלה הראשונה שלא שואלים אותנו, זה למה אתם לוקחים דמי ניהול כאלה נמוכים? זה יופי של שאלה.
אני לא שומע את השאלה.
שאף אחד לא שאל אותי. עכשיו, למה אנחנו לא לוקחים דמי ניהול כאלה? למה אנחנו לוקחים דמי ניהול כאלה נמוכים, או לא לוקחים דמי ניהול כאלה גבוהים, כמו לצורך העניין הרבה מאוד חברות מתווכות ומשווקות. אחרי הכל אנחנו עובדים קשה, לוודא שההשקעה של המשקיעים תצליח, יש לנו טרק רקורד מרשים, משקיעים שלנו מרוצים, אז למה באמת שאנחנו לא נרוויח משהו על הדרך? משום מה, מאיזושהי סיבה, אף אחד לא חשב לשאול את זה. מעניין למה, נכון?
כאילו, אני יודע את המשפט מחץ, שאתה תמיד אומר, כפי שאנחנו תמיד אומרים, שאנחנו מרוויחים אך ורק מהנדלן.
אבל אל תעשה ספוילר, תן להם שאלה פתוחה.
עשיתי כבר.
מעניין למה אף אחד לא שואל את השאלה הזאת. שאלה השנייה שלא שואלים אותנו, זה למה אנחנו לא משתמשים בכספים של המשקיעים לממן את הפקדונות ואת הריסק קפיטל לפני שעסקה נסגרת. הרי כשאנחנו סוגרים עסקה, אנחנו צריכים לשים פיקדון ולשים ריסק קפיטל. מה זה אומר? לשלם לעורכי דין ולרואה טייטל קמפני, שמאות, מהנדסים, כדי לבדוק שהעסקה טובה. למה אנחנו לא משתמשים בכספים של המשקיעים שרוצים להיכנס להשקעה הזאת? בסדר? עכשיו, כמעט כל חברת תיווך, או אתה יודע, תרשה לי להיות פה קצת יותר אגרסיבי, עלק שיווק, שמגייסת כסף, גוזרת על המשקיעים שלה בשנייה שהם חתמו על החוזה. זה יכול לנוע בין 5%, 7%, אני ראיתי גם מקרים של 12%, בסדר? עכשיו, אתה היית בחברות, בפגישות עם חברות שמשווקות במזרח אירופה, גם אם ראית 15% גם,
נכון? כן, סכומים שהסתכלתי באלה.
יפה, אז זה לצורך העניין, עוד לפני שהעסקה התחילה, עוד לפני שיש בכלל איזושהי תוצאה עסקית, הלך הכסף. עכשיו, לאנשים זה נראה נורמלי, כי תראה, יש להם משרדים, יש להם הוצאות, יש להם זה, זה לגיטימי. אנחנו חברה יזמית ששמה את המשקיעים שלה בראש ובראשונה כמנוע הצמיחה שלה. וזה לא סיסמה. ולכן את הכספים שנמצאים בסיכון גבוה, בגלל זה קוראים להם ריסק קפיטל, בסדר? אנחנו משקיעים מהכיס. כי אנחנו מבינים שבשלב הזה עסקה יכולה ליפול.
נכון.
ואני לא רוצה להיות בשום ניגוד אינטרסים שדוחות מהנדסים, שמאות, יחזרו לא טוב, ואני אהיה באיזשהו קונפליקט.
שאם לקחת העסקה או לא
לקחת. האם לקחת או לא לקחת, כי כבר השתמשנו בכספים שלהם, אז אנחנו אפילו לא מאמינים בזה. אז אנחנו שמים את הכספים שלנו, והנה נתנו דוגמה לעסקאות שלא אהבנו בפרק הראשון, הפסדנו 300 אלף דולר ו-200 אלף דולר וחצי מיליון דולר לפעמים, כי זה חלק מהמשחק. ואנחנו עושים את הכל כדי להגן על המשקיעים, וזאת שאלה שאף אחד לא שאל אותי, למה אתה לא משלם ריסק קפיטל או פקדונות מהכספים של המשקיעים שנכנסים לעסקה? השאלה הבאה שאף אחד לא שאל.
אתה אומר את זה, אני חייב, כאילו,
לך על זה.
איך עכשיו דיברת על שאנחנו לא שמים כספים, לא יודע שבכלל יש אופציה לשים כספים של משקיעים כפקדונות
וריסק קפיטל. יש לנו הרי רשימות המתנה, נכון?
נכון.
אני, יש לי LOI עכשיו, חתום. אני יכול לבוא לכל המשקיעים, אני עושה קריאה של 10% מההון, כל אחד יפקיד לי עכשיו, יש לי 300, 400, 500, 700 אלף דולר, אני משתמש בכסף הזה.
אני מבין מה שאתה אומר, פשוט זה מוזר לי, כי אני בחיים שלא שמעתי את זה.
אתה יודע למה אני אוהב את זה שזה מוזר לך? כי זה אומר שאתה מבין בצורה מהותית את הערכים שלנו. וברגע שזה נראה לך מוזר, זה אומר שאנחנו עושים משהו מאוד מאוד טוב. וזה מושרש בך כבר. וזה משהו שאני מאוד גאה ושמח עליו. מאוד גאה ושמח עליו. אז אחרי הרגע הרגשי הזה, בוא נחזור לשאלה האחרונה שלא שואלים אותנו, וזה, ואולי גם אתה לא יודע את זה דרך אגב, למה אתם לא גובים דמי ניהול על השיפוץ שאתם עושים? הרי כל העסקאות שלנו הם עסקאות השבחה. נכון. שיפוצים שלנו נעים איפשהו בין 1.5 מיליון ל-$4 מיליון פר פרויקט. אני מנהל את השיפוץ, נכון?
נכון.
יופי, אני יכול לקחת משהו שנקרא construction management fee. בסדר? עכשיו, ה-construction management fee הוא משהו שמקובל לגבות. חייב לציין את זה. זה לא איזושהי עקיצה, זה לא איזושהי מניפולציה כלכלית. בחברות אחרות, הרבה מאוד חברות, גם אמריקאיות, מקובל לגבות דמי ניהול על שיפוץ. כי אם אתה עושה שיפוץ עכשיו ב-$2 מיליון, מה זה אומר בפרקטיקה? אתה צריך לאתר את הקבלנים, אתה צריך לנהל את הצוותים, אתה צריך לוודא לוחות זמנים, לנהל, זה פרויקט, לפרויקט לכל דבר. אז למה שלא תיקח הביתה איזה, בוא נגיד, הטווח הלגיטימי הוא בין 8% ל-12%. בסדר? תוודא שהקבלנים עושים את העבודה, שהם לא מתבטלים, שעומדים בזמנים, לא מחרטטים, לא גונבים אותך, חשבוניות בזמן והכל. אבל בוולורה, אנחנו לא גובים את זה. למה אנחנו לא גובים את זה? כי אנחנו מרוויחים ביחד עם המשקיעים שלנו, ולא על הגב שלהם.
זה הספוילר שעשיתי במשפט.
בדיוק. עכשיו, אנחנו מרוויחים איתם, ויותר מזה, אנחנו לא מרוויחים איתם, אנחנו מרוויחים אחריהם. אבל האם המשקיעים שלנו יודעים להעריך את זה? הרוב המוחלט לא. איך אנחנו יודעים? כי אף אחד לא עוצר לשאול אותנו את זה.
נכון.
בסדר? עכשיו, חלק, ואני מאמין שהרוב, לא מודעים לזה, אבל אני יכול להגיד בצורה מאוד מאוד פתוחה, שגם אם היו יודעים את זה, לא היה אכפת להם. כי בתור בני אדם, אכפת לנו מה אנחנו מקבלים.
בשורה התחתונה שלנו.
בדיוק, אכפת לנו מה אני, איך זה משפיע עליי, ולרוב אני רוצה שזה ישפיע עליי לטובה. עכשיו, אני יכול להמשיך ולתת דוגמאות ולדבר, אבל נראה לי שהבנתם את הרמז, וגם אתה הבנת את הרמז. יש לנו הרבה מאוד דברים שאנחנו מעניקים למשקיעים שלנו, שהם פשוט או לא מודעים, או לא מעריכים. אבל אנחנו ממשיכים לעשות את זה, כי כמו שאמרתי, ברגע הרגשי שלנו, זה חלק מהערכים שלנו. וככה אנחנו מאמינים, שעסקה והשקעה צריכה להתנהל. בסוף היום, האנשים שירוצו איתנו לטווח הארוך, אלו שיקבלו את התשואות הנהדרות שאנחנו מייצרים שוב ושוב, הם אולי לא יבינו איך אנחנו עושים את זה, ואתה יודע מה? אולי הם לא צריכים אפילו להבין איך אנחנו עושים את זה. אבל מה שהכי חשוב, ואני חושב שאתה כבר חווה את זה היום, אחרי 11 שנים של פעילות, הם ידעו שאפשר לסמוך עלינו.
נכון.
והכי חשוב, הם ידעו שאפשר לסמוך עלינו כשדברים לא מסתדרים.
דברים משתבשים.
וכשדברים משתבשים. ושמה חשוב, כי כשהכל מצליח, ברור שאתה יכול לסמוך עליי. נכון?
כן.
אז הפרק הזה גרם לכם לחייך, גרם לכם אולי להתעצבן, אולי שמעתם חלק מהדברים ואתם אומרים, מה זה השטויות האלה שהוא מדבר? יש לכם עוד שאלות שאתם רוצים לשאול? תכתבו לנו, שלחו לנו הודעות. באתר, בוואטסאפ, במיילים, ומי יודע, אולי נעשה עוד פרק של שאלות מביכות ותשובות מביכות לא פחות. זה יכול להיות מעניין. אז נסיים את הפרק הזה, שיהיה חג סוכות שמח, שיביא אותנו לסיום של חגי תשרי וחזרה לשגרה, ואנחנו נתראה בפרק הבא בשבוע הבא, שיהיה לכם אחלה שבוע.
האזנתם למצפן. אם אתם מעוניינים לרכוש עוד ידע וכלים בעולם השקעות הנדלן, אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתר שלנו www.valore.co.il. מחכים לכם בפרק הבא.